שלום, ערב טוב. השנה אנחנו, ברוך השם, זוכים לאכול בתשעה באב. וכמה שיותר מכבדים את התשעה באב במאכלים, מקיימים מצווה דאורייתא, גם של עונג. פשוט מדהים, ברוך השם. אז ודאי שמה שנותר לנו זה רק להמתין לבניין בית המקדש, להקריב את הקורבנות. אבל באמת, הציפייה לקורבנות, לעבודת המקדש ולבית המקדש, היא צריכה להתברר בקרבנו, היא צריכה להתברר לנו. וזה לא רק כפי שאומרת הגמרא בשבת למד א', שכשאדם עולה לשמיים, שואלים אותו, ציפית לישוע? אחת השאלה הראשונה ששואלים את האדם, ציפית לישוע? אלא להבין כאן את כל המהלך שאנחנו חלק ממנו, שאנחנו זוכים, הדורות שלנו, דורות הגאולה, זוכים למה שלא זכו כל הדורות הקודמים, לשוב לארץ ישראל ולירושלים והר הבית. הוא בשלטון עם ישראל. אבל לעת עתה שעדיין בית המקדש לא בנוי, שיבנה במהרה בימינו, עלינו לברר לעצמנו מהו היחס הראוי להר הבית. והבנת איך ציפיית הישועה והגעגועים לבניינו, ומה את ציפיית הישועה והתקיימות חזון הנביאים, שצריכה להתפתח בקרבנו ביחס להר הבית, האם היא כמו כל יחד ציפיית הישועה לארץ ישראל? האם ציפיית הישועה להר הבית, לבניינו, צריכה להתפתח בקרבנו, צריכה להיות כמו היחס לשאר ארץ ישראל, או שזה יחס אחר? וזה מה שאנחנו ננסה בזמן המועט שיש לנו לגעת בנושא, בבירור הזה, מהי ציפיית הישועה למקדש. ועל זה במקום מספר אחד הבאנו את הרמב״ם בהלכות בית הבחירה פרק ו' הלכה ט"ז. הוא כותב כך: ולמה אני אומר במקדש בירושלים שקדושה ראשונה קדושתן לעתיד לבוא, שקדושה ראשונה קדושתן לעתיד לבוא, ובקדושת שאר ארץ ישראל לעניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן, לא קדשה לעתיד לבוא. כלומר, הרמב״ם כאן עושה הבחנה מבדלת, ברורה, חדה, בין קדושת המקדש בירושלים לקדושת שאר ארץ ישראל. ובמה הוא תולה את ההבחנה הזו, את היסוד הזה, ממשיך ואומר, לפי שקדושת המקדש בירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בתהילה. קדושת ארץ ישראל היא תלויה בכיבוש, ולכן יש דיון עם קדושת חלקים בארץ ישראל, קדושתן היא גם לעתיד לבוא או לא. אבל ביחס לבית המקדש בירושלים, למקדש בירושלים, אומר הרמב״ם ברור, באופן ברור, פוסק כך, שקדושת המקדש בירושלים היא קדושת שכינה. הסיבה זו השכינה. ולכן אינה בטלה עולמית. קדושת המקדש בירושלים היא תלויה, היא יונקת ממקור הקודש, מגילוי שמו של הקדוש ברוך הוא ממש במקום הזה. ומה הוא לא בטל? אף קדושת המקדש בירושלים לא בטלים. וכפי ש בהמשך היחס הזה והמשמעות המעשית לדורנו יתבררו. יחס שלנו לבית המקדש, למקדש ולעבודת המקדש בדורנו, תלך ותתברר. ובמקור מספר 2, הרב מביא בעולת ראיה לגבי עבודת הקורבנות, יסוד חשוב. אומר הרב במקום מספר 2, ביות המקדש על מכונו וישראל יושב בנווהו ושכינת אל עליון צור ישראל חוסנו מעוזו ומגינו מופיעה עליו בעוז בתפארת, בניו לימודי השם ובחיריו הם נביאי אמת צדק אשר רוח השם מדבר בה ממילתו הלשונם, שפעת רוח הקודש בלבת אש אהבת אלוהים עליון, אלוהי ישראל, מאירה את לב האומה ומחממת באור אישיה את כל רוחה בקרבה. כאן הרב מתאר, סליחה, איך התורה מופיעה בצורה עליונה עד שמופיעה נבואה בבחיריו, כמו שהרב אומר, בחיריו הם נביאי האמת, ואיך ההשפעה על האומה כולה בקרבה, איך זה מופיע ההשפעה הזו. כאן יש תיאור, הרב מתאר כאן את מצב האומה מתוך שיש את הקודש ויש את המקדש ויש את הנבואה ואת התורה, ואיזו השפעה, איזה ציור מדהים מופיע, מתגלה באומה. ואז אומר הרב, הקודש והמקדש וכל עבודתו הקדושה והנהדרה, כהנים בעבודתם ולביאים מדוכנם בישראל במעמדם, הם מבליטים בשטפי גלים של חיים אדירים ואמיצים את הוד חייה הפנימיים של האומה, את דבקות נפשה באלוהיה ואת אהבתה הנערצה וקשר קודשה לעבודתו בכל חום החיים ובכל רגשי הלב, הנפש, הרוח, ובכל מפעלי החושים החיצוניים הפנימיים כולם. אומר הרב שאז, רק אז, יכולה להופיע ומופיעה מדרגת הקודש והמקדש על האומה. כשהאומה שלמה, כשהאומה מופיעה בצורתה השלמה של בית מקדש, בישראל יושבים על אדמתם בחוסן, בעוז, בגבורה, והתורה מופיעה בשלמותה, ומדרגת הנבואה מופיעה, וכל המון האומה מתרומם למדרגה מיוחדת, אז מופיע כאן בהבלטה גדולה כוח האומה. הקשר מתברר, הקשר העמוק של האומה לאלוקיה. ואהבתה של האומה למקדשה ולעבודת בית המקדש. וכל החיים כולם מופיעים בהרמוניה מלאה. כלומר, הערך של בית המקדש, הערך של המקדש והופעת מדרגת המקדש היא באופן ברור, הרב אומר, היא תוצאה של מהלך שלם, מדרגה שלמה שמתבררת באומה כולה, לא בחלק מהאומה ולא בפרטים ולא בגדולי האומה, יהיו ככל שיהיו, לא תופיע מדרגת המקדש. רק מתוך השתתפות של כל האומה, מתוך שכל האומה מתעלה, מתרוממת, משתנה, מתחולל פה איזה מהלך כללי, רדיקלי באומה, ביחס המקדש, ביחס לקשר האלוקי, להרגה, לעבודת הקודש והמקדש. רק אז, מכוח זה, מדרגת הנבואה, מדרגת המקדש מופיעה. כלומר, הבנת ערך המקדש ובניינו, אומר הרב, זה רק מתוך הבנת חיי האומה הלאומיים בשיא שלמותם. כשנבין שהאומה צריכה להופיע, תופיע בשיא שלמותה, וזה יהיה מרכז עבודת החיים שלנו, לדאוג, וזה תפקיד החיים שלנו, לברר ולכוון את כל חיינו ואת כל עבודת החיים, שהאומה איתי תתגלה, האומה תגלה את מדרגתה הפנימית הזו, אז מתוך כך ייבנה בקרבנו היחס הנכון לבניין המקדש ולעבודת הקורבנות. בכל סדרי עבודת המקדש יתבררו לנו ויתעוררו בקרבנו מתוך הערצה וקדושה ואהבה גדולה. כי לקשר הזה שבין האומה והמקדש ישנם שני צדדים. צד אחד זה עבודת המקדש שבאה, כמו שאומר הרב כאן, על גבי שלמות החיים הלאומיים, הבנת שעבודת המקדש היא תופיע רק מתוך האומה כולה, רק מתוך שחיינו הלאומיים יגיעו לסי, יתעלו, יתרוממו, ישתכללו, רק אז תופיע בקרבנו מדרגה, רצון, התעוררות, אהבה, הערצה, דבקות לעבודת המקדש, לכל מה שיש במקדש. ומצד שני, בית המקדש בונה בקרבנו ומגלה בקרב האומה מדרגה נוספת. בית המקדש הוא בעצם מרים אותנו לשיא, לחיים של שיא, לחיים שמעבר, מעל לכל מה שאנחנו רגילים. וזה כוח המקדש. כוח המקדש הוא גילוי מדרגת האומה כפי שהיא צריכה להופיע בשיאה. ובמקום מספר 3 אומר הרב שמתוך כך צריכה להיות בקשת השבת העבודה. אומר הרב במקום מספר 3, הבקשה של השבת העבודה והשבת העבודה לדביר ותאיכה, שאנחנו מתפללים יום יום, היא מצורפת תמיד עם השבת העוז הלאומי ועימה הבריאות המלאה הגופנית והרוחנית של הכלל והפרט. אומר הרב שהבקשה לשיבת ציון, הבקשה לשוב לציון, לארץ ישראל ולהתיישב בה ולהיבנות בה ולבנות בה את חיינו הלאומיים, היא קודמת להשבת ולבקשת חידוש עבודת הקורבנות. כלומר, יש סדר בהתרוממות, יש סדר בהתקדמות, יש סדר במכוונות שלנו גם בתפילה וגם בסדר החיים בפועל, עד שאנחנו מגיעים להר הבית, לדרישה להר הבית ולעלות להר הבית ולבנות אותו. הסדר הוא עניין פנימי, הוא חשוב ביותר, כפי שהרמב״ם מבאר לנו שירושלים והמקדש זה לא עוד מקום, זה לא שטח טריטוריאלי, זה לא שטח אדמה שאנחנו צריכים להילחם עם הוואקף או עם כל מיני אנשים כאלו ואחרים ולעלות ולדחוק את המדרגה הזו של המקדש מהאומה בחיפזון כדי להראות שאנחנו שולטים שם. מדרגת המקדש היא קודם כל להבין שזו מדרגה, והמדרגה הזו היא מעל כל מה שאנחנו מסוגלים להבין. אלו מדרגות נשגבות לא רק מבינתנו ולא רק מנפשנו, גם מיכולתנו לעת עתה. ולכן עלינו ללכת ולצעוד בצעדים הללו את את בזהירות, בחרדת קודש, ביראה, כי אם אנחנו לא נלך כפי הסדר שצריך להיות, אנחנו יכולים להביא לקלקול הכי גדול ולהרס הכי גדול שיכול להיות, שנובע מאיזה רגשנות ומאיזה, גם רגשנות של קודש, כן, כמובן, ומאיזה, תודה רבה, ומאיזה דחיקה וחוסר הבנת הערך של סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, של מהלך השליבה שלב אחר שלב, ישר לרוץ להר, לבניין הבית ולהר הבית, עוד לפני שאנחנו שבנו לארצנו. הרב במקום מספר 3, את היסוד העמוק שצריך להיפתח בקרבנו, בהבנה של הציפייה למקדש. כאן אנחנו בונים, או אפשר לשאול כאן את הנושא שלנו, איך בונים ציפייה למקדש? בטח שלא באים עם נעלי טיולים ועם תרמיל ועם מקל ולשיר בואי תהיה אל הגליל, בואי תהיה אל הר הבית. אל הגליל כן, אל הר הבית לאט לאט. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש סדר ברור. הבקשה של השבת העבודה היא תמיד, היא מצורפת תמיד עם השבת העוז הלאומי ועימה הבריאות המלאה הגופנית והרוחנית של הכלל ושל הפרט. כשאין בריאות מלאה, בריאות נפשית, בריאות פיזית של הכלל ושל הפרט, של כל החיים הלאומיים, כשאין טהרה, שהאוויר עדיין לא מטוהר, שהנפשות והגופות עדיין צריכות בריאות, אז קודם כל התפילה צריכה להיות להשיב את הבריאות, את הנורמליות. בעצם כשאנחנו מבקשים את הסדר הנכון, מבקשים קודם כל לשוב לפני העבודה, לשוב לארץ ישראל, לשוב לציון, ולבנות חיים מדיניים, ממלכתיים, חיי משפט וצדק ומשרים, שהם יהיו בניין ומגדל אור לעולם כולו, לאנושות כולה, היא לעולם צריכה להיות קודמת לבקשת חידוש עבודת הקורבנות, כי זו הנורמליות. אנחנו מבקשים ומתפללים בעצם להיות נורמליים. אין לנו שום בקשה אחרת. אז א', אנחנו רק בתחילת הדרך, במסע הזה של הבירור, בהמשך זה יתברר עוד מעט, אבל בכל המהלך שאנחנו דיברנו עד עכשיו, היסוד האחד הברור זה שאנו צריכים, כשיתברר שנצליח לעשות את ההבחנה הזו, שההבנה הזו של ערך החיים הלאומיים כפי מה שהם צריכים לבוא להתברר בכיבוש הארץ, שהחיים הלאומיים שלנו עם השיבתנו לארץ, בכיבוש הארץ, בהתייסדותנו בארץ, בעניין מדינה, ממלכה, עם כל החיים הציבוריים והלאומיים. כשזה יתיישב וזה יופיע, אז אומר הרמב״ם, אנחנו נבין שבית המקדש זה מדרגה אחרת. בית המקדש זה לא משהו ששייך, יש לו קשר, אבל זה לא כמו הסדר הרגיל של כיבוש ארץ ישראל בבניין החיים הלאומיים, אלא זה סדר אחר, מערכת חיים אחרת. קורא לה הרמב״ם שכינה, גילוי שם השם בפועל. כשזה יופיע וזה יתגלה, אנחנו נשתדרג, החיים שלנו ישתדרגו ממילא להבנה אחרת. כשאין בית מקדש, כשאין נבואה, כשהתורה היא לא עומדת במרכזה, אז אנחנו מדברים על משהו שהוא לא נמצא. אנחנו יכולים לדמות, לדמיין מה זה נביאים, מה זה נבואה בכלל, אם אנחנו לא נמצאים שם. אבל אנחנו יודעים שמדרגת הנבואה היא מדרגה של שיא שתביא איתה ביחד את גילוי שם השם בפועל. ואז אנחנו תהיה הרמוניה של הופעה שלמה, של חיים, שתברר לנו, הכל יתברר אחרי זה. לא יצטרכו לשאול אותי. כן? אומר הרב, רק לאחר מכן, רק לאחר בקשת שיבה לציון ובניין חיינו הלאומיים בשלמותם, תופיע הבקשה ושם נעבודך ונעשה לפניך את קורבנות חובותינו. רק מתוך בניין החיים הלאומיים בשלמותם נזכה להתעלות לבניין המקדש. כפי שאומר הרב בהמשך, מפני שרק אז יחסר מאוד הרושם האדיר והמתוקן של הקורבנות, שהם זבחי רצון באמת, ואז, ורק אז, תערב העבודה כראוי לה, והבקשה שתעלנו בשמחה לארצנו ותתעיינו בגבולנו, ושם נעשה לפניך את קורבנות חביתנו. בלי הבקשה הקודמת, לשיבתנו לארצנו, לפני השבת העבודה, בבקשת והעוז הלאומי כמובן, ועימה הבריאות המלאה, הבריאות לאומה, לכלל ולפרט, רק מתוך כך אנחנו נבין מה חסר, איזה חיסרון יש לנו, יש בזה שאין בית המקדש, ומה אנחנו צריכים לבקש. אם אנחנו לא מרגישים את החיסרון, אז מה לבקש? אדם שהכל טוב לו, יש לו הכל, לא חסר לי כלום. מה נשמע? הכל טוב. אם הכל טוב, אז איך הוא ייגש לתפילה? מה יבקש מהשם? מה יתעורר בקרבו? על מה הוא יבקש? אם אצלי הכל טוב, אז מה יש לי לבקש? למה? כי אני במרכז. מה איתך? הכל בסדר, הכל טוב. איך אומרים? סבבה. ואם הכל סבבה, הכל בסדר, אז בשמה אתה עכשיו נכנס לתפילה. הוא שואל אותה בדרך לבית המדרש, על הכל טוב, אז לא תיכנס לבית המדרש. על מה תתפלל? מה אתה סתם מוציא צפצופים כמו הציפור דרור שמוצא מצפצפת, גם אתה מצפצף? לא, אתה בא לתפילה מתוך שאתה מבין, מכיר, מרגיש חיסרון. אתה רוצה לבקש השלמה. השלמה אישית, השלמה כללית של האומה, השלמה של העולם, גאולה לאומה, לעולם וגאולה לאומה. ואז כשאתה תבקש, תתפגיע לברכה לעולם כולו, ותקע בשופר, ואשיבה שופטנו, ולירושלים עירך וחמים תשוב, וצמח דוד, והשבט העבודה, אז יהיה מתוך הרגשת חיסרון אדירה. אנחנו לא יכולים בלי בית מקדש. אנחנו לא רק חצי בן אדם, אנחנו כלום בלי בית מקדש. כמו שאדם שאין לו אישה אינו אדם, כך אומרת הגמרא, הוא לא חצי בן אדם. כמילות השיר, לא, הוא לא אדם, הוא בכלל לא אדם. כך אנו עם ישראל ללא בית מקדש, לא רק שחסר לנו איזה משהו טכני או מדרגה מסוימת, אין לנו כלום. מתוך מה שאנחנו נלמד על המקדש, נלמד את נבואות המקדש, נלמד על עניינו של בית המקדש, ואנחנו מתפללים, כל התפילה מכוונת אל זה, וכל המכוון שלנו אל ירושלים ובית המקדש, אם אנחנו נלמד את כל, את התורה ואת הנביאים, נבין למה אנחנו צריכים לכוון. נבין מה חסר. להתעורר בנו הרצון, הכמיהה, הגעגועים, הבקשה, הציפייה, לאמת הזאת, לגודל הזה, למדרגה הזאת. כי על מנת שבית המקדש ועבודת הקורבנות יפעלו באומה, יפעלו על האומה, ירוממו את המציאות כולה, כפי שהרב אמר בעולת ראייה מקודם, צריכים החיים הלאומיים להיבנות במדרגה קדושה, מכוונים אל הקודש. רק מתוך כך שחיינו הלאומיים יהיו מכוונים אל הקדושה, אל הקודש, יוכל המקדש להיבנות ולהוסיף שפע הקודש באומה. כי המשקיפים על ציור הקורבנות, אומר הרב, במקור מספר 3, מנקודת המצב המדולדל של ההווה, אינם יכולים כלל להכיר את ערכם המרומם והקדוש של הקורבנות, של עבודת הקורבנות, ולפעמים יבואו גם כן לדבר תואה. כלומר, אדם המנסה להבין את עניין המקדש ללא שייכות למצב האומה, היינו, אם הוא כמו שהוא רץ על הפיסטין באלון מורה לפני 45 שנים, כך הוא רץ להר הבית, אם זה היחס כי אני צריך להגיע להר הבית, העניין הפרטי הוא כאן במרכז, בלי שייכות וקשר ושימת לב וראייה למצב האומה. תסתכל על האחים שלך, תסתכל על מצב האומה. אתה רץ קדימה וכל האומה מאחוריך. ומה אתה אומר לה? שהם יצמצמו פערים. אני הולך לבד. בשום קנה מידה אתה לא יכול לבנות אגודה, קבוצה, מערך של כוח. זה דבר פשוט, אבל הוא דבר קשה להבנה, קשה ליישום, קשה להטמיע אותו בנפשנו, וצריך להטמיע אותו בנפשנו, שרק מתוך כך, מתוך מה שיבנה בקרבנו ההבנה והערך והשייכות למצב האומה כולה, שהיא צריכה להתרומם, האומה כולה צריכה להתרומם, לא איזה קאט או זרם או מפלגה. כל האומה כולה. מחדרה ועד גדרה. כולה. ללא יוצא מן הכלל, תיבנה בקרבם, ייבנה בקרבם המדרגות הקודמות. ורק מתוך כך, מתוך תפיסה כזו, אפשר להגיע להבנה של אותם משקיפים, כפי שהרב אומר כאן, אלו צופים ומסתכלים מבחוץ, משקיף, כן? מבחוץ על הכל. מבקרים, מה טוב, מה לא טוב. רק מתוך כך, אותם משקיפים יכולים לבוא ולומר ולחשוב שהקורבנות זה משהו פגני, עבר מן העולם, זה משהו פרימיטיבי, משהו ברברי. ואנחנו צריכים להיות נאורים. אמנם, אומר הרב, כדי להתקרב להבנה, ואילו במעט, אפילו במעט, את עניין המקדש, לקרב אותו לנו, כדי שאנחנו נתקרב אליו, כדי שזה יהיה קשר, יהיה מגע. אם לא נבנה את המגע, איך נוכל להתקרב, להתקדם, להתעלות? וזה נכון בכל קשר זוגי, בכל עניין של מהלך שצריך להיפתח. אם אין יצירת קשר, אם אין רצון למגע, אז כל אחד נמצא בעמדתו ולא יתקדם במיומה, ולא בנינו כלום. ולא רק שלא בנינו, בנינו חומות. אנחנו צריכים להתקרב אל הופעת החיים הלאומיים השלמים בקדושתם. קודם כל, לבנות את החיים הלאומיים בשלמותם הגשמית ובעיקר הרוחנית, וכפי שדוד המלך מתאר את זה, שמואל, בספר שמואל, שקודם כל הוא בנה את חיי האומה, את מלכות דוד, את מלכות ישראל, הוא ביסס את מלכות ישראל, ורק לאחר מכן הוא התחיל להתעורר יחד עם שמואל, לקנות את מערבנה היבוסי את ההר הזה, ולתכנן עם שמואל הנביא את תוכנית בניין המקדש. כך צריכה להופיע בקרבנו, בקרב האומה, סדר, הסדר הפנימי, סדר ההופעה המעשי, התודעתי, ההכרתי, הפנימי, של ציפיית המקדש. ואיך אנחנו נפתח את זה בקרבנו, את הציפייה הזו? במקור מספר 4 אומר הרב, אומר הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה, כף א', היא שציוונו לירה מן הבית הזה, הרמוז אליו מאוד מאוד, עד שנשים בנפשנו מסע הפחד והיראה, עד שנשים בנפשנו מסע הפחד והיראה. וזהו מורת מקדש, והוא אמרו יתעלה, ומקדשי תיראו, בתורה בקדושים. וגדר זאת היראה, כמו שזכרנו, זכרו בספרה, איזו מורה לא ייכנס להר הבית במקלו, ובמנעלו, ובאפונדתו, ובאבק שעל גבי רגליו, ולא יעשו כפנדריה, ורקיקה מקל וחומר. וכבר התבהר במקומות מן התלמוד, שאינו מותר כלל לשבת בעשרה, אלא למלכי בית דוד בלבד. וזה כולו לאומרו יתעלה ומקדשי תיראו. וזה חובה תמיד, ואפילו בזמננו זה, שהוא חרב בעוונותינו שרבו. אומר הרמב״ם מפורש, איך בונים את הציפייה. מהי ציפייה למקדש? ואיך בונים אותה? ואיך מבררים אותה? ואיך מפתחים אותה? אומר הרמב״ם, בונים אותה מתוך חרדת קודש. נבנית הקרבה הכי גדולה. כדי לבנות את היראה, כדי שתהיה ראייה, קודם כל, ראשית לכל, צריכה להתפתח יראה. ורק היראה בונה את היחס הנכון ואת היכולת לראות. לראות את בית המקדש ולרצות ולהתעורר לבנות אותו. ומתוך כך להבין את תפקידנו באופן יסודי ועמוק בדורותינו זה ובדורנו בפרט. אומר הרמב״ם מפורש, היחס והציפייה לבניין הבית הוא כפי מה שיבנה בקרבנו יראת המקדש, מורה מקדש. וזה תמיד, גם היום. ההתעוררות של האומה כולה להכיר בגדולתו של הבית, של הר הבית, של מקום המקדש, של המקדש, וההבנה שעניין המקדש שייך לשלמות החיים הפרטיים והלאומיים, הוא שיעורר בקרבנו ויעורר אותנו לרומם ולעורר את עצמנו ואת העם כולו להכיר בגדולתה של האומה ותפקידה הרוחני, לשוב אל חיינו האמיתיים, אל חיינו המקוריים. ומתוך כך תתעורר באומה כולה תביעה פנימית עצומה לבניין המקדש. אומר הרמב״ם, ומתוך מה שלמדנו כאן, דבר ברור אחד, שתביעת המקדש, תביעת בניין המקדש, היא תתעורר בקרבנו, והיא צריכה להתעורר בקרבנו, רק מתוך שבקרבנו, בהכרתנו, בתודעתנו, וביחס הנפשי שלנו, תתפתח ההכרה והאמת הזו, רק מתוך שהאומה כולה תבין את הערך הזה, ואת החשיבות הזו, ותכיר בחיסרון הזה של המקדש, רק מתוך כך, תופיע מדרגה פנימית של תביעה מהאומה כולה. מכל שדרות הבית, לא ממפלגה כזו או אחרת, אלא מהאומה כולה, תתבע פנימית ודרישה לקומה חדשה. אבל אם לא נבין את זה, אם זה יחסר לנו, אם נחשוב שמישהו בקיבוץ, בנווה עתיב, יישאר לבד, והעיקר שכולנו מגדרה ועד חדרה, הצלחנו לשכנע ולהכניס למפלגה הגדולה ולדגל, כן? של הר הבית. וכולנו נלך להר הבית, והקיבוץ בנדבי עתיב נשאר ב... נשאר בבית שלו, נשאר שם, על הגבול. אנחנו לא הבנו מה זה המקדש. ולא הבנו מה, זה, מה חסר לנו, ואנחנו לא נמצאים שם. כי סוגיית המקדש, כפי שהרמב״ם בהתחלה, במקור מספר אחד, בירר לנו, איננה סוגיה של פרט, של מפלגה, של קט או זרם כלשהו, אלא זה עניין של האומה כולה, זה עבודה ציבורית. שרק מתוך כך אנחנו נזכה לעלות לבית המקדש. אחרי ששת הימים, אחרי המלחמה, ניגשו מספר תלמידים לרב צבי יהודה. ואנחנו יודעים מסיפורים איזה רגעי שיא הופיעו אז באומה. ניצלו את זה כמה תלמידים, ניגשו לרב צבי יהודה ואמרו לו, הרב, זו ההזדמנות, עכשיו, אסור לנו לפספס את ההזדמנות הזו, להקריב את קורבנות תמידים, קורבן התמיד בהר הבית. נביא עכשיו קורבנות תמיד ונביא בהר הבית, ואז בית המקדש ירד, גאולה שלמה. לא חסר שום דבר. הר הבית בידינו, להביא כמה שנת כבשים, יש כאן כהן, ויאללה, נשחט, ונבנה עכשיו, והר הבית ייפול, והכל יהיה בסדר. הרב צבי יהודה דפק על השולחן ואמר, אתם לא מבינים כלום. לא אתך. אתם פרטיים. כי זה לא דאגה לאומה. זה בא מתוך איזה אמוציות ורגשנות ודחף פרטי שלכם. קודם כל צריך לבסס את מלכות ישראל ולהחזיר את מקומה של התורה למרכז החיים הלאומיים שלנו. בהשפעתה. ולהביא תשובה גדולה לעולם. ורק לאחר כך, נבואה, ורק מתוך זה, נעלה לבית, להר הבית. נעלה לבית המקדש. לא מתוך איזה רגשנות של שירה, נעלה נעלה לבית המקדש, כן? ועם גיטרה נשנה את הכל ויופיע הכל, אלא מתוך אמת פנימית שסוגיה זו היא לא סוגיה של קט או של חלק או של איזה גדול, גדול או כמה גדולים יהיו ככל שיהיו, אלא זה סוגיה של האומה כולה בלי יוצא מן הכלל. כמו של קבלת התורה, אם היה חסרה שפחה אחת, לא היה אפשר לקבל את התורה, מעמד הר סיני לא היה מופיע, כך מדרגת המקדש לא תופיע בלי שהופיע קודם לכן ההבנה והערך שלנו, שמדרגת המקדש היא מדרגה ציבורית, היא ברור ציבורי, שהאומה כולה צריכה להבין אותה, להיות מוכנת לה, מכוונת אליה, ומרגישה בחיסרון הזה, מתוך כך להתעורר ולהתאבות לבקשה הזו של בניין הבית. ותביעה ממילא שתתפתח ותתעורר בקרבנו לזה. זוהי ציפיית הישועה שצריכה להתפתח בקרבנו. וכפי שממשיך הרב במקור מספר 5, בשמונה קבצים, הכוח המחיה את נשמת ישראל היא ההריגה הנפלאה לבניין בית המקדש ולחזרת כבודו בתכלית שלמותו האידיאלית המקווה, שרק ציפייה זו מרוממת את רוח כל הדורות כולם לדעת שיש תכלית נשגבה לחייהם בהמשכם ההיסטורי. ומנקודה עליונה זו גנוז כל עוז החיים של קישור האומה לארץ ישראל וכל המצוות התלויות בארץ, באיזה מידה שהן נהוגות, הן שומרות את הלח, לח של תל החיים, של תל חיים זה היסודי. אומר הרב, יסוד עמוק, הגרגועים לבניין בית המקדש, הכוח המחיה את נשמת האומה, הינם גרגועים לשלמות הרוחנית העליונה, שבה נוכל לבטא את כל הגנוז באוצרה הנשמתי של אומתנו. וכפי שהרב מסביר פה, שהגעגועים והציפייה לבניין בית המקדש, הם נותנים את הכוח לאומה. לא רק בארץ, כפי שברוך השם אנחנו זוכים, אלא את הכוח לאומה גם כשהייתה בגלות. הם נותנים את הכוח לאומה להתעורר, לקום לתחייה. בזמן שיבת ציון, בזמן גאולתה, לשוב ולבנות את העוז הלאומי ואת הטהרה הלאומית, ואת חיינו הציבוריים וטהרתם, לטהר את האוויר הציבורי. ומתוך שהיחס הזה והבנת הערך הזה והבנת האמת הגדולה הזו, שהכוח הזה וההריגה הזו והציפייה הזו לבניין המקדש הוא כוח מבריא, יטפל בכל המחלה של הפרטיות, בכל המחלה של הנכות הזו, שנקראת טומאה, בלבול, פרטיות, מחלוקות וחצרות, ויביא את הבריאות השלמה לאומה. רק מתוך כך היחס אל מקום המקדש ייבנה באופן הראוי. ואני רוצה לקפוץ למקום מספר 7, שבו הרב, כן, שבו הרב כותב לחבורה, לוועד, שעלה לאחר הצהרת בלפור, הוועד הציוני, שעלה לאחר הצהרת בלפור, לקנות, להכשיר קרקעות לבניין ארץ ישראל, אומר להם הרב, לאותם אנשים, לאותו חבורה של ועד, שהיו רחוקים מתורה מצוות, ומכל זיק יהדות, הם ביקשו מהרב שיחזק אותם ויעודד אותם ביחס הנכון להר הבית. איך הם צריכים כשהם יגיעו להר הבית, איזה יחס צריך לבנות בקרבם. וכאן אומר הרב שהם צריכים להיזהר לא להיכנס להר הבית. כי הר הבית לעת עתה, כשאנחנו, כשעם ישראל עדיין בגלות ואין טהרה והישועה השלמה לא מופיעה ואין נבואה ואין מדרגת חיים שלמה, אנחנו לא נמצאים במדרגה המתאימה שאנחנו יכולים להיכנס לשם. והיא מדרגת חיים שהיא שייכת לאומה כולה. ולכן בה תלוי אחדות האומה. אחדות האומה תלויה מהיחס הנכון שנבנה להר הבית ולמקום המקדש. ולכן אומר הרב במקום מספר 9, אם כן כל יסוד המורה משתרש בלבבנו דווקא על ידי ההתרחקות ואי ההזכרה, שזה מורה לנו שאין אנו מוכשרים למעלה עליונה זו של הזכרת השם הקדוש. אנחנו לא יכולים להזכיר את השם הקדוש במקדש היום בחינמי, על ידי מה שאנו נזהרים להתקרב ביותנו טמאים אל המקום הקדוש, הרינו מקיימים מצוות מורה מקדש, והוא יותר יקר מאותה עירה הבאה בדרך קירוב, בעת שאין אנו מוכשרים לו. כלומר, אומר הרב, שהיחס הנכון והקירוב הכי עמוק אל בניין הבית, אל מקום המקדש, הוא יבוא רק מתוך היחס הנכון אל ההבנה שאנחנו רחוקים ממנו, שאנחנו לא שייכים אליו. ורק מתוך כך ייבנה בקרבנו היחס נכון אל המקדש, אל הציפייה ואל ההתעוררות לבניינו במהרה בימינו, אמן ואמן.